אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
פה יש משהו שדורש ממך, אם את רוצה להביא אמת, ואם את לא מביאה אמת להורמן הזה, אז אל תכתבי. באמת, כי זה לא, מרגישים את זה בשנייה, מריחים את זה. אמת בספרים בכלל לא רק הורמן הורמנטים, מריחים אותם. אבל פה, בגלל שזה ז'אנר שנשען על רגשות, את נדרשת לחשיפה עצמית, יודעת, כמו עם סכין מנתחים על הלב שלך. משהו בנרטיבים האלה דורש להביא זקנות מערכת יחסים ופגיעות, ואני חושבת שכשאנשים שלא מספיק מחוברים לעצמם ולצד הרגשי שלהם, מנסים לכתוב הורמן הורמנטי, זה נראה פרודיה.
אורחת אחת עם חמישה ספרים אהובים ומשפיעים כאן באולפן, שלום לעיתונאית שירלי גל.
שלום.
ואת כתבת מיניות ויחסים, וגם כותבת על רומנים רומנטיים ואירוטיים במוסף גלריה של עיתון הארץ. ואת יודעת מה אני אומר מההתחלה? זה ז'אנר שאנחנו פחות עוסקים פה בתחנה שלנו בכאן תרבות. טעות? מראה שלנו?
זה טעות איומה, אבל זה טעות שחוזרת על עצמה לא פה בישראל. זה משהו שרק בשנים האחרונות אנחנו רואות צמיחה שלו בכלל בעולם, עד שהביאו, בניו יורק טיימס יש מבקרת של רומנים רומנטיים, ואז אחרי שהיא הייתה, אני באתי לארץ ובאמת לקחתי את הז'אנר הזה.
אמרת להם אם להם יש, אז גם אתם צריכים.
זה לא אני אמרתי, זה דווקא האורחים והאורחות אצלנו שזיהו את הטרנד, גם בהוצאות הספרים אגב, במשך שנים הוצאות הספרים הגדולות במשך שנים לא הביאו את הז'אנר. חשבו שזה מה שקראו לזה רומן למשרתות, הרי, נכון, כל זה. חושבים שזה ספרות זולה עדיין, בביקורות פה ושם, אפשר לראות כל מיני מבקרות שלא קראו את הז'אנר הזה בשנים האחרונות, קוראות לזה ספרות זולה. עוד מעט בהמשך נדבר על מאיפה זה מגיע. רק בשנים האחרונות באמת אנחנו רואות איזושהי כניסה של הז'אנר הזה לתוך המוסד, למוסדות, כן? כן. להוצאות הגדולות, לזה, והבנה שיש פה קהל, פעם חשבו שזה ז'אנר של עקרות בית נואשות כזה. כאילו ממש הגדירו אנשים מסוציו-אקונומי נמוך, כן? ממש היה איזה פילוח דמוגרפי שמבוסס על כלום אגב, כי כולן קוראות רומנים רומנטיים.
כן, יש לא מעט מחקרים, גם על רומנים רומנטיים, גם על אופרות סבון, מקהל היעד, ומדוע צריך את הסוגות הללו.
נכון, ובשנים האחרונות גם מה שאנחנו רואות זה שזה כבר לא אותם רומנים רומנטיים של 200 עמודים שהיו פעם במילסן בון, שזה מה שקראו לו ספרות זולה, ורומנים שרטות, פעם היו רומנים מאוד קצרים, פה זה היה בהוצאת שלגי ומי מזרחי. היו פה הוצאות שהוציאו את זה, 200 עמודים מאוד נוסחתיים.
מתורגמים בדרך כלל.
מתורגמים בדרך כלל, וזה באמת היה רומנים לא טובים. מבחינה ספרותית. בשנים האחרונות אנחנו רואות כניסה של הרבה מאוד קולות חדשים, אנחנו רואות התפוצצות של הז'אנר הזה, גם מבחינה ספרותית, איכות שהיא ברמה מאוד מאוד גבוהה, שהיום היא לא נופלת משום ז'אנר, וההקבלה הכי נכונה שלה היא דווקא לז'אנר הריגול והמתח, שהם ז'אנרים יותר גברים, שפעם גם נחשבו ספרות זולה,
נחותים,
והיום הם זוכים בפרסים וכאלה.
כן. ואת עושה בימים אלה סדרת מפגשים חדשה בבית אריאלה, שכולה מוקדשת לרומן הרומנטי, לרומן האירוטי, ושתנו אחרי כמה ימים אחרי שבוע הספר. הדוכנים הקדושים היו הדוכנים של הרומנים הרומנטיים והרומנים האירוטיים. שם היה צפוף, ולכן אני הולכת עם עצמי באמת עם השאלה הזאת, האם אני סנובית?
קודם כל כשדיברת, המאזינים לא שומעים, אבל אני קורנת פה ויש לי פה חיוך מאוזן לאוזן, מכיוון שהמאבק הזה על להכניס את הז'אנר לתוך ישראל, שאני מנהלת מהצד התקשורתי, יש הרבה נשים, הרבה מאוד נשים, וההוצאות הרומנטיות, שזה נשים שפשוט לקחו את
לקחו את הספרות, לקחו את גורלן בידיהן, הקימו הוצאות, הן כותבות, לא מחכות לאף אחד, הן מצליחות, הן מרוויחות כסף.
הן אמרו, תקשיבו, אתם לא מוצאים לנו את הספרים. אתם לא מוצאים לנו, אתם ההוצאות הגדולות, לא מוצאים את הספרים. אין שום בעיה, לא צריך, אנחנו נוציא בעצמנו, יוצרות קשרים ופשוט מתרגמות בעצמן הרבה פעמים, רק כדי שיהיה לנו עוד ועוד, כי זה ז'אנר שאת לא מסתפקת רק בספר אחד בחודש, ולכן הוא גם מחזיק תעשיית הספרות הישראלית. את קוראת ממנו בין ספר לשלושה בשבוע, יש כאלה שיותר, יש כאלה.
אבל מכאן אולי הסנוביות שלי, כי אני אגיד לך, סליחה, שירלי, וזה תכף גם מתקשר לערימת הספרים שאת הבאת פה, שלא כולם רומנים רומנטיים, הספרים שחשובים לך, אז ספרות יפה אחרת. את לא מסוגלת לקרוא 3 ספרים בשבוע.
נכון.
את קוראת אותו אולי ספר בשבוע, וזה המון, אולי את קוראת ספר בשבועיים, בשלושה.
בז'אנר הרומנטי יש מגוון מאוד מאוד רחב של תתי ז'אנרים. רוב תתי הז'אנרים הם בידורים. כלומר, אני קוראת ספר, אני לא חושב שוקעת לתוכו זה, אני קוראת אותו נורא מהר, כי אני מתה להגיע לסוף, וזה בסדר גמור שיהיה ספרים שנועדו לעשות לנו טוב ושמח, לא חייב פה רק להתאבל, כן. ולהיות עצובים, ולפקוט מספר, נכון? יש כל מיני.
עכשיו, אבל את מתארת לי גם תופעה ששמה התמכרות.
התמכרות, עוד שנייה נדבר. ובנוסף לדבר הזה, יש תתי ז'אנרים שפשוט מבינים במה, הרי במה רומן רומנטי טוב עוסק, או קומדיה רומנטית שאיטל ג'אנר בתוך הרומן הרומנטי. היא לוקחת את הכאבים הכי הכי גדולים שלנו אנשים, ובכלל את ההיסטוריה הנשית, אפשר לראות את ההיסטוריה הנשית כולה דרך הז'אנר הזה, אגב, שההיסטוריה אנחנו יודעות שהיא נכתבה בידי גברים, אבל איפה היא לא נכתבה בידי גברים אצלנו בז'אנר, שאנחנו פשוט ראינו את ההיסטוריה מ-1740, שזה הרומן הרומנטי הראשון שיצא, שגבר כתב אותו, לא חשוב, אבל מאז היו שרשרת של סופרות שכתבו ספרים רומנטיים, בין השאר המפורסמות את ג'יין אוסטן, עוד שנייה נדבר עליה, וכל מיני סופרות שלא שמעת את השם שלהם מעולם, אבל את פשוט רואה כשאת מתחקה אחרי הספרים האלה שנכתבו ממש מלפני 200 שנה ו-100 שנה וזה, את ההתפתחות גם של הפוזיציה הנשית, הסטטוס הנשי, הפנטזיות הנשיות, שקשורות בהרבה מאוד דברים, כן? אז כשאני מסתכלת הרבה על תתי ז'אנרים מסוימים, כמו מלודרמה וכמו קומדיה רומנטית, אני רואה שמתחבים שם הרבה מאוד נושאים מאוד קשים, לדוגמה, לידות שקטות, מערכות יחסים מתעללות, מוות, אובדן, יתמות,
הפלות שהופך להיות עכשיו נושא הכי חשוב וחם בגלל הפסיקה של בית המשפט העליון בארצות הברית.
לגמרי, ונשים שבאות ומשנות את מצבן ומתמודדות עם כל הדברים האלה, זה דברים שעד הרומן הרומנטי אף אחד לא דיבר עליהם, גם לא בתקשורת.
שנשים אקטיביות, נשים עושות, הן לא פסיביות ולא מחכות כמו סינדרלה.
בדיוק. ואני יכולה גם להקל את מה שעבר עליי דרך העיניים האלה, דווקא כי הסוף הטוב, וזה יכול להוביל אותי.
אגב, עדיין נשמרת שם המערכת ההטרוסקסואליות. Mm-hmm. זאת אומרת, אין רומנים רומנטיים על לסביות, למשל, כמעט ולא.
אז בשנתיים האחרונות התפוצץ, ז'אנר הרומן הרומנטי על הטבקי, זה עכשיו אחד הז'אנרים הכי, הכי נפוצים. אגב, הצרכניות שלו הן נשים הטרוסקסואליות, זה מצחיק.
לאחרונה ראה אור ספר שאת גם מכירה, הספר הלא נכון.
של נועה יעדלין. האהובה.
סופרת אבל מה שנקרא פרוזה גבוהה, פרוזה איכותית. הגיבורה שלה היא אישה שזכתה בפרס בתחרות הסיפור הקצר, המאוד יוקרתי, וכולם מחכים לרומן שלה הראשון, אבל היא לא מצליחה לכתוב אותו, אז היא מתחילה לכתוב בסוד, בשושו, ותחת שם בדוי, רומן אירוטי. והוא זוכה להצלחה מאוד גדולה, וככל שהיא מצליחה, היא עוד יותר מפחדת לגלות את הסוד. שהיא כתבה את הספר הלא נכון. הספר הלא נכון הוא הספר שהיא כתבה, הרומן הרומנטי.
כן.
והנה גם הספרות היפה הולכת ויותר ויותר מתעסקת עם מה זאת ספרות בכלל. ושוב, האם רומן רומנטי, רומן אירוטי, שיש לו נאמר שוב במרכאות את הנוסחה, האם זאת ספרות?
אני קראתי את הספר של נועה כספר של אישה שמשתחררת מהכבלים והחסימות של עצמה, ובסדר, לוקח לה יותר זמן מלאחרות שכבר ראו את האור, וכבר אין מתעסקות ברומן הרומנטי וזה, אבל הדמות שלה אומרת, וואלה, אני אוהבת את זה, אני קוראת את מה שאני אוהבת, אני עכשיו כותבת את מה שאני אוהבת. נכון, יש לי עדיין חסמים והגבלות של הסביבה והחברה, שאגב, זה מצב אמיתי שהרבה מאוד נשים חוות, לא נעים להם להגיד שהן נהנות. אגב,
לא נעים להגיד שהן נהנות כקוראות.
כן, ואני באה להמשיך את המשפט. זה לא רק להגיד אני לא נהנית כקוראת ואני נהנית ממה שאני קוראת, אלא אני בכלל לא נהנית מכל הנושא הזה שקוראים לו מיניות. ונשים היום שבאות ואומרות לי, יש לי בעיה עם הז'אנר הרומנטי, אני קודם כל רוצה לשאול אותם, תלוי ברמת האינטימיות, האם יש לך בעיה עם המיניות של עצמך? האם יש לך בעיה לדבר על מיניות? האם יש לך בעיה לחוות את הפנטזיות של עצמך?
מרכזי בסוגה.
כי יש תתי ז'אנרים שבהם כן. זה הסוגה, כאילו כן. זה אתה הז'אנר, בזה הוא עוסק. וברומן רומנטי, כל כולו, הרי מה זה רומן רומנטי? רומן רומנטי עוסק בפנטזיות. כן? בין אם פנטזיות מיניות או פנטזיות בכלל, פנטזיות על אהבה, על מי אני רוצה להיות, על הגשמה עצמית. כן? ואת הספר של נועה, אני קוראת בדיוק ככה, על אישה אמיצה שהולכת בסדר שיש עליה דברים. זה לא לוקח, זה לא ביום אחד. יש לך גם אני, כשהתחלתי לכתוב טור על מיניות, לפני 4.5 שנים בארץ, זה לא היה ביום אחד, שאמרתי, אני עכשיו הולכת עם זה עד הסוף, וזה דרש איזה סוויץ' בראש, מאוד מאוד משמעותי, שהיה צריך להבשיל שם. אבל בסוף כשזה קורה, יש שם שחרור, אני מעודדת את כל המאזינות, לגשת עכשיו ולקרוא רומן רומנטי, ולהבין מה זה עושה להם, ובכלל לאינטימיות שלהם עם עצמם.
אוקיי, אני מסתכלת עלייך, את פה קורנת, מאזינות ומאזינים לא רואים, את קורנת באולפן, את כולך מחייכת, ואני מולך נראה לי מחליפה פרצופים, כי אני אומרת בסדר, אני הולכת אחרייך באש ובמים וברומן הרומנטי, אבל מה יהיה עם הספרות?
זה לא, אנחנו לא נגד הספרות, אנחנו אוהבות.
מה יהיה עם קפקא, או כמו שאומרת הגיבורה של נועה ידלין, כשאת בחופשת לידה עם כל הכאבים וחוסר השינה, מה יש לך כוח לקרוא את קפקא עכשיו, או את פרוסט, לא, תקחי רומן רומנטי.
ענת, אני חייבת להגיד לך שזה נורא מצחיק אותי, כי קודם כל אנחנו קוראות כל מיני סוגים של ז'אנרים, אנחנו בטח לא איום על הספרות, מי שרוצה לקרוא ספרות, יקרא ספרות, ויכול להיות אגב, וצריך לשים פה סימן שאלה, האם הספרות שיוצאת בישראל היא מספיק טובה? ובעיניי התשובה היא לא. יש פה בעיה שבמקום להסתכל שנייה על בלבן של העיניים של הסופרים והסופרות שיוצאים פה, מה שנקרא ספרות יפה, יש לי הרבה מאוד מה להגיד עליה. הם אומרים, כן, אז אנשים עדיפים לקרוא רומן רומנטי ולראות נטפליקס, זה לא נכון. אנשים כשהם רואים תוכן טוב, הם צורכים את התוכן הטוב. אז הספרות היפה, זה שהם מתגים את זה כספרות יפה, ממש ממש לא, כאילו לא, לא עושה לי כלום, לא עושה לי כלום, כי זה שיש על זה כותרת של ספרות יפה עוד לא הופך את זה לספרות יפה, עם כל הכבוד. יש פה מלא גרפומנים שצריך להוריד אותם קצת רגע מהעץ ולהגיד להם, חברים.
אני יכולה להיות איתך ולומר לך שבאמת יצאו בשנה האחרונה, וזה הנתונים של הספרייה הלאומית, כמעט 8,000 ספרים. ורבים מהם ספרי...
ספרים לא
מהם,
טובים,
כן,
לא ערוכים.
רבים מהם באמת לא ערוכים. ספרים שאת רואה, גם בשירה וגם בפרוזה אגב, שאנשים מוציאים, ואני דבר ראשון פותחת לראות מי ערך, ואני לא רואה שם. ואז אני אומרת, אין דבר שאתה מוציא או מוציאה ספר, בלי שעוד זוג עיניים לפחות, אם לא יותר... ראו את הטקסט שלך.
על הגעה בכלל בינם... שלא נדבר, כן, אז בי עריכה ספרותית, הגעה, זה כן. שפת וואטסאפ מה שהולך שם, באמת.
איזה ספר רומן רומנטי אהבת בזמן האחרון?
עכשיו הולך לצאת ספר בשם ההיפותזה של, של אהבה, שקרה לי איתו משהו שלא קרה לי מעולם. בנובמבר או דצמבר קראתי אותו באנגלית כשהוא יצא, הוא כבש את המצעדים של הניו יורק טיימס ושל כאלה, מיד כשסיימתי לקרוא אותו, שלחתי וואטסאפ לכל ההוצאות שאני מכירה, שאלתי, מי קנה? מי קנה את הספר? אני רוצה את הסופרת הזאת מתראיינת אצלי, וכמובן שתוך שנייה וחצי גיליתי שהוצאת האבות, שהיא באמת, ורד רבי שמואלי, הלקטורית, מספר אחת, אני לא ראיתי דבר כזה, הבחורה מחשפה, באמת, יש לה חושים שאני לא ראיתי דברים כאלה, היא פשוט כל ספר רומנטי מדהים ומשובח, היא מוציאה, והבנתי שהן קנו אותו, ואני סגרתי רעיון עם הסופרת הזאת חצי שנה לפני שהספר הזה...
מה שמה?
קוראים לה אלי אייזלווד, היא מדענית מוח בחייה.
כן, אמריקאית.
אמריקאית, והיא חכמה בטירוף, והיא כתבה ספר שהוא כל כולו, כולם צריכו, ומה שקורה בקבוצות אגב, שלא רק אני גיליתי אותו.
ומה קורה בספר בהיפותזות של אהבה?
אני לא אספר, כי אתן כולכן תאלצו לקרוא אותו בעצמכן.
אז גם זה מעניין, מדענית מוח שכותבת רומן רומנטי.
לא שהתארים חשובים למשהו, אבל אנשים חושבים שרק נשים פוטות, נכון? כותבות על פוט, אבל העניין הוא שזה לא נכון, כי מושלות בארצות הברית, תחת כל מיני פסבדונים כותבים על זה, ודוקטורים לספרות, דוקטוריות לספרות, ודוקטוריות למדעי המוח, ולהנדסה, ורופאות, וזה. הרבה מאוד נשים כותבות רומן רומנטי, ולמה הן עושות את זה? תשאלי אותי, ענת, אני אענה. כי ברגע שאת כותבת רומן רומנטי, אז ויצא או לא, יש בזה משהו כל כך תרפיוטי ומשחרר, שאת כותבת את הפנטזיות שלך, ואת מבינה בכלל מה הפנטזיות שלך, ועל מה את מפנטזת. שזה דבר באמת,
את אומרת, זה חוסך כסף לפסיכולוג.
חוסך כסף, כל אם ובת שתכתוב רומן רומנטי לקראת שבת.
בואי נקפוץ. בספרים שלך.
יאללה.
ונוריד את החיוך, כי הספר הראשון שאת כותבת לי, שאת רוצה לדבר עליו, הוא הרומן הדיסטופי הישראלי, הדרך לעין חרוד של עמוס קנן, שראה אור ב-1984. הצבא, הזקה צבאית השתלטה על ישראל, ויש מעוז חופש יחידי בעין חרוד, זה ליד הבית שלי, והגיבור, שכנראה תפסו את בני המשפחה שלו, בורח, מנסה להגיע לעין חרוד, הוא חובר למוחמד, בחור ערבי שמנסה לברוח מפה, כי כבר גירשו את כל הערבים, בכלל הם מחריבים כפרים, את כל ההתיישבות, הכל, והם מצליחים לחטוף איזה אחד מהמפקדים, ספר קשה, קשה. מרתק, מרתק גם מבחינת הטבע, אם דיברת על שפה ועל עברית, העברית של עמוס קנן והטבע שהוא מתאר שם, וזה הספר הראשון שאת בוחרת.
נכון. הבאתי קטע קצר ואז עוד קטע קצר. חשבתי על השיר היפה הזה, הדרך אל הקבוצה אינה קצרה, אך גם לא ארוכה. אין חרוד, דרך אגב, אינה הקבוצה, והייתה בשעתו קיבוץ אחד שלם, והיום, לאחר הפילוג שהיה בזמנו, היא שני קיבוצים שלמים. לפי חשבוני, ועם הרבה מזל, כמובן, יכולתי להגיע לאין חרוד בשלושה ימים, לכל היותר שבוע. ידעתי שאם אני רוצה להגיע חי לאין חרוד, אסור לי לא רק לנסוע על הכביש או ברכבת, אסור לי אפילו לראות בקרבתו של כביש כלשהו. אבל לא זאת הבעיה שלי, לפחות לא כרגע. כרגע הבעיה שלי היא כיצד להסתנן החוצה מתל אביב. ישנה רק אפשרות אחת, רק בדרך הים. דרך היבשה לא באה בחשבון. ראשית, המחסומים בכל כבישי היציאה מהעיר, ושם אין חוכמות. לא רק שלא מרשים לך להמשיך בדרכך. בשבועיים הראשונים ירו בלי חוכמות ובו במקום בכל מי שנחשד, בצדק או שלא בצדק, שהוא בעצם מתכוון להגיע לעין חרוד. גם כאלה שחשבו שאם יקחו את בני המשפחה לדרך, ייראו כמי שנוסעים צפון או בתום לב, נקצרו ללא היסוס, אם הנלווים אליהם. ככה זה מתחיל, ויש פה דיאלוג סופר מעניין. כמו שאמרת, הוא חובר לערבי בשם מחמוד, והם עוצרים באחת התקריות שלהם. זה מין יומן מסע. יומן מסע נורא נורא מהיר, רווי באקשן מטורף בשפה המשוגעת של עמוס קינן, וזאת הסיטואציה. נסענו כמה קילומטרים עד שמצאנו סיבוב חד. מחמוד עצר את הזחלם, לקח רימון ביד. גם אני לקחתי אחד בכיס, עמדנו על הכביש ליד הזחלם, לא חיכינו הרבה. אלוהים מינה דג ליונה. מכונית נוסעים צבאית עם אנטנה גבוהה נעצרת, תת אלוף במדים, גבוה נמרץ, יוצא ממנו וניגש אל הזחלם שלנו על אורותיו הקבועים. מעניינים, חייל, שואל התת אלוף. שום דבר, המפקד, אני אומר ותוקע אקדח לתוך ביתנו. הוא מסתכל בי מופתע, אבל אינו מאבד את קורוחו. אתה מטומטם, הוא אומר לי. כן, המפקד, אני מטומטם. תקרא בבקשה לנהג שלך. לא אקרא. לא תקרא, הרוג אותך. לנהג יש נשק. אנחנו שניים והוא אחד, קרא לו. התת אלוף צועק, רפי, בוא הנה. אני חושב, היום כולם רפי. רפי מגיע. מחמוד מכוון אליו את המקלעון. הנהג לא מבין מה קורה. המפקד אומר לו, רפי, תרים את הידיים, אנחנו בצרה. רפי, אני פונה אל מחמוד. קשורת רפי. כן, רפי, הוא אומר. לפתע מחייך את התלוף. גם אני רפי, הוא אומר. זה נורא מצחיק.
זה נורא מצחיק, הספר הזה. בתוך האימה גם יש פה המון הומור.
נכון, נכון. יש משהו בשפה שלו.
וגם היחסי כוחות המתפחים הם הערבי והיהודי והמפקד, ולמי יש כוח.
אגב, אירוטיקה גם יש בו אירוטיקה לקראת אירוטיקה, הסוף. כן. יש משהו בשפה של עמוס קינן, שהוא הסופר העברי-ישראלי האהוב עליי, שהיא פשוט לא ניתנת למחזור ולשחזור. יש משהו כל כך מדויק, כל כך חד, וגם כל כך גברי בעולמות של בוקובסקי כאלה, נכון? כמעט. יש משהו שם... כשאני רוצה להבין איך גברים חושבים, אני הולכת לעמוס קינן. ואז אני מבינה לגמרי. הבנתי הכל. זהו. הכל פתור. כשיש לי דייטים, נגיד, מישהו שאני לא מצליחה, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? הולכת לעמוס קינן. הבנתי.
שירלי גל,
כן.
כתבת היחסים והמיניות של עיתון הארץ, ומי שעושה מפגשים על רומנים רומנטיים ורומנים אירוטיים, ומסבירה לנו מדוע זאת ספרות יפה וחשובה, לא פחות, שנהיה קצת פחות סנוביות וסנובים. ואנחנו עם הספר השני שבחרת.
הספר השני, לפני שאנחנו מגיעות ממש לרומן הרומנטי, קוראים לו עוד מהנעשה בעירנו.
של אלי מוהר. זה הספר השני שלו, הראשון היה מהנעשה בעירנו, זה אוסף התורים שלו מעיתון העיר, וזה החלק השני.
יש משהו באלי מוהר שהוא כל כך מלא חמלה כלפי בני אדם, ואהבה אמיתית כלפי בני אדם וכלפי תל אביב. בכלל יש לו דרך שהיא... היום כשאני מסתכלת על תורים אישיים, אני לא רואה את זה. אני רואה המון ציניות, אני רואה המון מרמור, ואני לא רואה אהבה. אני לא רואה אהבה למה שסביבנו. והיה לו דרך להסתכל על הסיטואציות בצורה שהיא מאוד ייחודית, מאוד ציורית, נכון? ובשפה מאוד חומלת. ופה בחרתי בקטע שקוראים לו בעידן הסדומה הזו, כי זה בכל זאת אני, והוא מספר, הוא נורא מצחיק, הוא מלא בהומור, אלימור, והוא מספר על איזשהו מפגש עם איש שהוא כנראה כבר לא צעיר, כן, הוא קוראים לו פולמוסי, הוא נפגש איתו באלנבי, והאיש לבוש כולו בבגדי אור, של סאדו מזו. והוא אומר ככה, שאלתי אותו אם לא חם לו בתלבושת כבדה והתאומה הזו, והוא מחה את זה את מצחו, והשיב לי שבאמת חם לו. אין להכחיש, אלא שאין לו כל ברירה, הוא מוזמן למסיבת סאדו מזו, ואחרי שחקר בדבר נודע לו, כי זו יהיה התלבושת המקובלת באירועים מעין אלה, ואין הוא רוצה לצאת שם דופן. בחנתי את פניו לראות אם הוא מעטל בי. מסיבת סאדו מזו, בעירנו? במקום להשיב, שאלה פולמוסי מכיס האור שלו את ההזמנה, שגם היא לא הייתה אלא פיסה שחורה של אור, או אולי אפילו גומי. ועלה אותיות מהירות עיניים. כך יכולתי לקרוא במו עיניי שמועדון אחד ודווקא באלנבי עורך לתומו מסיבת סאדו מזו, ומודיע על כך ביובש, כאילו זה הדבר שבשגרה ואין כאן מה להתרגש כלל. פולמוסייף הסביר לי שבערים הגדולות שבעולם נהוגות מסיבות שכאלה מזמן, ולמעשה קופצת עירנו על גלת הסאדו מזו באיחור רב וברגע האחרון ממש. אילו השתעתה רק מעט, ודאי הייתה נקלעת לפיגור מביש בתחום. הקשבתי ברוב עניין. דמותו של פולמוסי כמו גדלה בעיניי, נגלתה לי באור חדש. לפתע דיבר כבקי ורגיל, כאילו היה איש סאדו מזו מנעורה, ולא חניך לשעבר של גדנה אוויר. ואולם, כששאלתי אותו בביישנות הנהוגה, אם הוא בא למסיבה מצד המזו או מצד הסאדו, נקרא שהוא נבוך מעט. הוא אמנם הסביר לי שאין האירוע דומה לחתונה, שבה מתחלקים הקרואים לצד חתן וצד כלה. הסאדו מזו במיטבו הוא גמיש בהרבה, והתכנו בו מעברים מפתיעים בין הדיסציפלינות השונות. אם זאת רמז, כי עדיין לא גיבש סופית את עמדתו. אבל לשם כך אמר, והראה, אם מסתבר לי לפתע שיהיה לי יותר רמז, או אתמכר לו בחפץ לב, למה לא? ולעומת זאת, אם מתברר לי שהסאדו עולם את אישיותי החייתית יותר, אתרכז לי בו, ועל המזו אבטר, פשוט מאוד. ואז הוא מתאר כאן איך הוא עינן כזה בערכה עבורה הזה, ואז הוא אומר, ניסיתי, והוא כזה לא מבין, מה הקשר של תל אביב לכל הדבר הזה? והוא אומר, ניסיתי לחלק ספקות אלה עם פולמוסאי, בזהירות כמובן, כדי שלא יפגע ברגשותיו. האם יולי-אוגוסט בעירנו איננו מספיק מזו כשהוא לעצמו, עד שצריך להוסיף עליו באורך מלאכותי, שאלתי כמתלוצץ. אך מבטו הקפדני של פולמוסאי הבהיר לי מיד, כי הוא מתייחס לעניין בכובד ראש גמור, ואין לו כל נדיעה לערב בו הומור. כיוון שכך הרצנתי אף אני, ואמרתי בגילוי לב שלדעתי, המסיבה שהוא מוזמן אליה לא תהיה שוקקת במיוחד, מכיוון שאיני מאמין כי יש בעירנו נהיה אמיתית אחרי הסאדו, הוא המזו. ואז הוא ביטל את הזה, ואז הוא מתאר, ואני לא הכרתי את זה, שפעם בעמודים האחרונים של העיתונים היו מודעות של מין.
נכון, נכון.
אני לא ידעתי, כי אני הייתי בלול באותה התקופה.
בדיוק, נכון?
משהו כזה. ואז הוא אומר, אחדות הן כנראה בינלאומיות, על פי מספרי הטלפון המצורפים, וגם על פי הניסוחים שבגוף המודעות, באלו בולט מאוד המונח הלועז פוסי, המבטיח כנראה הנאה צרופה, אך ספק אם כל קורא עברי יודע מה זה בעצם, מתרגמי המודעות, עובדים בלא קרדיט ובזים כנראה לתהילה, לא נתנו דעתם על מציאת מונח עברי או ערבי מקביל לפוסי, וכך הוערו את השאלה הגדולה עם מושג שהוא אירוטי בשפה אחת, יכול לעבור כמו שהוא לשפה אחרת מבלי לאבד את משמעותו, ובוודאי את הקונוטציה האירוטית שלו.
מי עשה דומה זו על הפוסי?
מאוד מעניין.
אלי מוהר.
איזה איש.
ואת מנסה לחשוב באמת, שוב, אגב, הספרות והשירה הגבוהה, ואלי מוהר.
כן.
מול המועדונים.
נכון. ואיך הוא ידע לשחק מלמעלה ללמטה, ולראות בדיוק. את כולם בדיוק כמו שהם, בצורה מלאת חן ומור, ואהבת אדם, פשוט אהבת אדם.
את רוצה לכתוב ככה?
אני חושבת שגם בעוד 200 שנה אני לא אצליח לכתוב ככה, גם אם אני נורא נורא רוצה, אבל אני כן מנסה כשאני כותבת, בטח בנושאים של סקס ויחסים, לבוא ממקום אוהב, ולא ממקום שיפוטי, וכי אחרת, את יודעת, אני כבר 4.5 שנים כתבת המין של הארץ, אני קרה בבוקר, אני מדברת עם אנשים על חיי המין שלהם. וזה לציטוט תיחוס, זה לא עכשיו שאני מטפלת, וזה ממש לא מטפלת, מעולם לא למדתי סקסולוגיה, מעולם לא. הם יודעים שזה הולך להופיע בעיתון, וכדי להוציא את הדבר הזה מהאנשים, ולהוציא איזה אמת, את חייבת לבוא ממקום נורא פתוח ולא שיפוטי, כן. וגם כשהם באים אלייך עם הזיות, שאת אומרת, אני לא הייתי מנסה את זה, ואני חושבת שאתה מסכן את עצמך, אבל עדיין את מנסה לראות אוקיי מאיפה הוא כן מגיע. ואני חושבת שאלי מור, מה שהוא עשה, וזה למדתי ממנו, הוא ניסה להבין מאיפה הבן אדם מגיע. הוא לא שפט אותו ואמר, אני מגיע משם. הוא רגע ניסה להיות בנעליו, עם המון, את יודעת, אני גם חושבת על השירים שלו, שהם שירים פשוט רומנטיים, גם כשהוא מדבר על, על, על הארץ, שיעור כן. מולדת, כן. נכון? הפטישים ניגן ומחרשות רנות. כאילו, וואו, איזה דימוי, נכון? זה מה שיכולה לראות.
1+5 אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
ועכשיו נלך אל הרומנים הרומנטיים.
יאללה.
ונתחיל עם ספר ששמו רומן רומנטי, של סופרת איטלקיה בשם סטפניה ברטולה, וכך נפתח הספר, עוד לפני שנספר לכם על מהו. בשביל לכתוב רומן רומנטי בשבוע צריך 8 ימים. אמרה הסניורה לאונורה פורנריס, בעודה מניחה את התיק הוורדרד על השולחן. אחר כך היא הסתכלה עלינו, זאת הכיתה שהגיעה לסדנה שלה, כאילו כדי לומר, אני לא רוצה לשמוע צחקוקים, ובאמת אף אחד לא גיחך. ישבנו שם כמו 15 דגים אילמים, אנחנו שנרשמנו לסדנה איך לכתוב רומן רומנטי בשבוע. יש כאן ספרנית שמשתתפת בקורס הזה של הסופרת המצליחה, אלאונורה, איך לכתוב רומן רומנטי, והיא כותבת רומן רומנטי על אישה בעלת חנות ריבות קטנה, שאיזה גבר חתיך עם איזה תאגיד ריבות רוצה להשתלט עליה ולחסל את החנות הקטנה שלה. ויש פה גם רומן רומנטי וגם הסתכלות מבחוץ על מה זה לכתוב רומן רומנטי.
כן, יש פה את הרומן הרומנטי הגרוע ביותר שאי פעם נכתב, צריך להגיד, זה פרודיה, זה ספר כן. של פרודיה, אבל מה שאפשר לראות כבר ממה שקראת, זה עד כמה אנחנו לוקחות את זה ברצינות. כותבות הרומן הרומנטי קמות בבוקר, מתייחסות את זה כמו עבודה, את יודעת, כן. day job, זה ה-day job שלהם 9 to 5, וזה מה שהם עושות, הם מוציאות 2-3 ספרים בשנה, משהו כזה, קמות 6 בבוקר, על הרגליים, ילדים, משפחה, עבודה, לא יודעת, מגיעות, כותבות, 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 לא זזות מהכיסא עד שיוצא השן. וזה שהיא אומרת, בשביל לכתוב רומן רומנטי בשבוע צריך 8 ימים, זה בדיוק הגישה, זה גישה של נשים שעובדות בלכתוב ספרים. לטוב ולרע, אגב, אפרופו התנסות, כן? שבאים
שוב, מבקרים. אנחנו נגיד שסופרים שלא כותבים רומן רומנטי לוקח להם כמה שנים לכתוב ספר.
נכון,
ויש
והם
מחסום כתיבה
וחושבים. וזה מה שהם עושות וזאת העבודה שלהם. ואגב, החלק, החלק לקריאה שהבאתי הוא לא מאוד רחוק, זה הולך ככה. היא מחלקת להם ממש מניואל, ספרי מלודי, שזה הספרים שהן כותבות, זה המקבילה ממש אחד לאחד של מילסון מון, שהם ספרי נוסחה קלאסיים, קלאסיים.
בכריכה רכה, תמיד היה להם על הכריכה, מין אישה כזאת עם איזה סמלה חושפת כתפיים ושיער גולש.
נכון, נכון, משהו כזה. ואת נורא ברור לך לאן זה הולך כבר מהדקה הראשונה, וזה כל מה שאת רוצה. זה מין רומני שירותים כאלה שאת קוראת ממש כזה בין לבין. את לא זה, ואת איתם, את איתם, קחו אותי. אני איתכם עכשיו לשעתיים הקרובות. יאללה, אני איתך. ואז היא אומרת ככה, נתחיל עם המיקום הגיאוגרפי. עלילות המלודי יכולות להתרחש בכל מקום על פני כדור הארץ, שמספיק להכיר אותו מקריאה בוויקיפדיה. מובן מאליו שרוב המקומות האלה נמצאים בארצות דוברות אנגלית, ובעיקר באנגליה, ארצות הברית, אוסטרליה וקנדה. אבל כל עוד הגיבורה מגיעה מאחת הארצות האלה, העלילה יכולה להתרחש גם במקומות רחוקים. מלודי עומדת להוציא תת סדרה שתקרא לנסוע על כנפי החלום, ובעלילה תתרחש במקומות אקזוטיים או פשוט רומנטיים. בלי, המלדיבים, ניס, אוסטרליה, פיורדים והרבה הרבה יוון. יוון בראש רשימת העדיפויות עד כדי כך שיהיה זרם שיקרא מוטיב יווני. הסדרה הזאת תאפשר לכם לקצור את פירות חוויות המסע שלכם ולו הקטנות ביותר. הייתם 15 יום בשארם א-שייח, הפכו אותם לאוצר על ידי מיקום המלודי שלכם בין הדיונות והפירמידות, ובשעת הכושר שלבו את הסיפור באתר הנופש שבו ביליתם את החופשה. למעשה הסביבה האקזוטית של המלודית צריכה להיות פראית רק קצת. או בכלל לא. הכניסו את זה היטב לראש. ובין נחתים באותו מטוס במדבר, נפלא. אבל כעבור כמה מטרים של חול לוהט, הם חייבים למצוא נווה מדבר בין 5 כוכבים, ושם בנו של השייח והרקדנית המסתורית יעמידו את אהבתם למבחן. סלעים, ג'ונגלים, מכתשים, טונדרות ומסיבות הרפתקניות אחרות, חייבים תמיד להיות מאוזנים על ידי מרחצאות שיש ורוד, מים פושרים טריים ומבוסמים, מלצרים ומקטורנים לבנים, וטירות מקסימות המשמשות מקום מקלט לגיבורים בעת סופה. יש בזה משהו נורא מצחיק, לא? מסתכל על זה בצורה מאוד מודעת לעצמה.
כן.
וזה נשים שבאות מתוך הז'אנר ויכולות לצחוק עליו. כאילו זה לא אלה שפוסלים את הכל, את יודעת...
מה זה הספר הזה, הרומן רומנטי, שיש לו באמת את הקומה השנייה, שבו היא בעצם גם כביכול צוחקת על הז'אנר הזה?
את שואלת על הספר הספציפי
כן,
הזה?
כן.
יש פה משהו שהוא גם מסביר לך את הסוגה ולמה אנשים כל כך אוהבות אותה, כי כן. בסוף גם הסיפור הנורא מטומטם שהיא כותבת, הספרנית שלומדת על אותה מוכרת ריבות, גם הוא כבר מרתק אותך. את מצליחה להיות בתוך הזה, כן. ואת אומרת, אני איתך. וכל רגע הם ממש מחליפים, היא אומרת לה, את לא יכולה נגיד שאחותו תהיה בת 16, כי אז היא יכולה כבר להיות הגיבורה, כן. אומרת, את צריכה שהיא תהיה ילדה קטנה כדי שהיא תהיה יותר לאהבבול, נכון?
כן.
ושאז הוא יגלה אלה הרגשות הבאים. כלומר, יש איזה נוסחות שהיא קולעת בהם, איזה תובנות על הז'אנר, שאת פתאום מבינה גם משהו על הפנטזיות שלך. למה אני צריכה עכשיו אבא? למה אני צריכה מישהו שיגדל את אחותו הקטנה? למה אני לא יכולה שתהיה לו אחות גדולה שתעשה לו זה? למה היא צריכה להיות מוכרת ריבות נורא קטנה והוא נורא גדול? גדול, כן? כן. והדבר הזה אגב מתחבר לטרופ הרבה יותר גדול של היפה והחיה, שהדבר הזה מגיע, נכון? כשאנחנו רואות רומנים רומנטיים שיש במרכז שלהם מנכ״ל, או רוקסטאר, או כאלה, זה הרי ברור מאיפה זה מגיע, זה מגיע מפסיכה וקופידון המיתולוגי, שהשרשור שלו זה היפה והחיה, כן? מה שנקרא טרופ הבתולה והמפלצת. וזה נורא מעניין לראות את ההתפתחות של זה לאורך השנים.
והספרנית הזאת כגיבורה שכותבת, שמנסה לכתוב, היא כמובן כובשת.
נכון.
וגם מה שאומרת המורה שלהם, בשביל לכתוב רומן רומנטי בשבוע צריך 8 ימים. זאת אומרת, כן יש פה אמירה כבר בפתח הרומן הזה. אתם חושבים שזה קל, אבל הרי אין לנו 8 ימים בשבוע.
כן.
לא, זה קשה.
זה קשה מאוד.
מאיפה תמציאו את האקסטרה יום הזה?
זה קשה מאוד, וגם, את יודעת, לכתוב רגשות, זה שונה מכתיבה של ספרות, כל ג'אנר הוא שונה, כן? הוא דורש דברים אחרים, אבל פה יש משהו שדורש ממך, אם את רוצה להביא אמת, ואם את לא מביאה אמת לרומן הזה, אז אל תכתבי. באמת, כי זה לא, מרגישים את זה בשנייה, מריחים את זה. אמת בספרים, בכלל לא רק רומן רומנטי, מריחים אותם. אבל פה, בגלל שזה ז'אנר שנשען על רגשות, את נדרשת לחשיפה עצמית, יודעת, כמו עם סכין מנתחים על הלב שלך. את נדרשת פה להביא, את משקרת, כן? את משקרת כדי להביא אמת, ברור. היא לא מוכרת ריבות באמת, והיא לא מתאהבת בזה, אבל משהו בנרטיבים האלה דורש להביא זקנות מערכת יחסים ופגיעות ועניינים של דימוי גוף, את רואה הרבה, נגיד, בדברים האלה. דברים שנוגעים לנו כן. עמוק
אז זאת
בנפש.
אז זאת שאלה אני אשאל אותך, כי את מדברת על להביא את האמת. את לא מתיישבת לכתוב ואת אומרת, אני כותבת כדי לעשות כסף.
נכון. נכון.
זה פועל יוצא פעמים רבות שאת יודעת שיש סיכוי שתוכלי להתפרנס מזה, אבל אם את מתיישבת לכתוב כי את צריכה לעשות מזה כסף, אז זאת לא אמת.
אני חושבת שיש הרבה מאוד סופרים, זה נורא מצחיק, יש הרבה סופרים של מה שאת קוראת לו ספרות יפה. אני, למה אני יותר מתנסית ממך? ענת, כי אני מתנסית על המתנסים. כן. זה בעיה. אבל
תראה, לפחות אני מודה בזה.
לא, אני גם, הנה הרגע.
את הקומרה שלי פה, אתה ודוי.
הם הרבה פעמים אומרים, אז אני עכשיו אכתוב רומן רומנטי, כי עושים מזה מלא כסף, זה גם הפנטזיה של הגיבורה של יאני, נכון? והיא באמת עושה בזה הרבה כסף. ואז הם באים ומנסים לכתוב רגשות, והם מגלים שזה לא ביד שלהם. זה לא ביד שלהם, כמו שביד שלי, אין ספרות יפה, כן? שאני לא מתבאסת על זה, אני פשוט חי את עצמי עד הסוף, אז זה אחלה, אבל זה כמו שאני לא יכולה לכתוב עכשיו ספרות ריגול. כי זה לא היד שלי. ואני חושבת שכשאנשים שלא מספיק מחוברים לעצמם ולצד הרגשי שלהם מנסים לכתוב רומן רומנטי, זה נראה פרודיה. זה נראה פרודיה. אגב, כשאנשים, זה היה נורא מצחיק לקרוא קטע של עמוס עוז, קטע אירוטי שלו. לא קשור לז'אנר. קטע אירוטי של עמוס עוז.
בוא ניכנס לפה, אני מאוד אוהבת את עמוס עוז, אבל רוב הסופרים, בעיקר הגברים, לא יודעים לכתוב סצנות מיניות.
גם לא מבינים גוף של אישה.
לא מבינים.
ברמה אנטומית. כאילו, בוא שנייה, אני צייר לך על דף. הוא לא, אבל לכל השאר.
זה החלקים הכי רעים בספר, אפשר.
זה כל כך מצחיק. אז את יודעת, אז
לכתוב, כמו שזה מצחיק, זה עצוב.
בכל מקרה, לכתוב רגשות זה דבר שפשוט למי שהיד שלה יד של רגשות, והיא יודעת לפתח את זה ולעבוד על זה, ובאמת את רואה אנשים משתכללות מאוד בז'אנר. לאנשים שבאים בחוץ וחושבים שהם יעשו מזה כסף, הם לא יעשו מזה כסף, הם גם לא ידעו, הרי זה מאוד עניין קהילתי. הספרים בז'אנר הרומנטי, הספרים שמצליחים, זה ספרים שמאוד מומנעים מהרשת, ומאוד מתוחזקים על ידי הקהילה, וזה הרבה מאוד מפה לאוזן, והרבה מאוד שיווק פנים קהילתי. אישה אומרת לחברה שלה, את חייבת לקרוא את הדבר הזה. הם לא ייכנסו אלינו, כמו שאנחנו לא נכנסות למיליה שלהם, מתוך חוסר עניין. פשוט ככה, פשוט ככה, הם לא חלק מאיתנו. רוצים באמת להיות חלק מאיתנו, תהיו חלק מאיתנו.
שירלי גל, העיתונאית, כתבת יחסים ומיניות של עיתון הארץ, איתי כאן באולפן, היא עוסקת ברומן הרומנטי, ברומן האירוטי, מעבירה סדרת מפגשים בבית אריאלה, היא כותבת על כך בעיתון הארץ, ופה מול עינינו נמצא אחד הספרים
התנך,
שהוא נחשב לקלאסיקה, גאווה ודעה קדומה של ג'יין אוסטין. מצד אחד לומדים ג'יין אוסטין באוניברסיטאות, מצד שני זה רומן רומנטי.
זה האמא של הרומן הרומנטי.
האמא של הרומן הרומנטי, הסבתא של הרומן הרומנטי, זה הספר הבא שלך.
נכון, אני מחזיקה אותו פה, הוא פשוט מתפרק מרוב שימושים.
מר דארסי ואליזבת בנט.
מדובר בתנך, כל פעם שיש לי שאלה על החיים האלה, אני עושה כמו הסתחרה, אני פותחת את הספר, ואני מגלה את התשובות.
כן.
פשוט ככה.
רק בגאווה ודעה קדומה, או גם בספרים אחרים שלה?
גאווה ודעה קדומה. זה האמא והאבא של הז'אנר. הז'אנר התחיל הרי מספר שקוראים לו פאמלה, של ריצ'רדסון, ב-1940. ששם הוא כתב על מישהי משרתת, שנכנסת לבית של מרת בי, שהלכה לעולמה, והבן שלה יורש אותה, והוא מטריד אותה מינית על ימין ועל שמאל, קופץ עליה מארון הבגדים, נמצא לה במיטה, אומר לה, תשכבי אותי, תשכבי אותי, ואומר לי, לא, 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 לא יכולה, אני אדם הגון ונוצרי. ואז בסוף הם כמובן מתחתנים, הם מגלים את האהבה הנצחית ומתחתנים. זה איך שגבר רואה רומנים רומנטיים, אבל מי שבאמת הביאה את הז'אנר הזה, וגם לימדה אותנו, אגב, דפקה לנו את כל חיי הזוגיות, מכיוון שהיא אמרה לנו, מערכות יחסים לא הטות עם דארסי צריכות להתחיל במריבה גדולה. נכון? אנחנו לא ידענו את זה עד אותו הרגע, ועד אותו הרגע עכשיו שאפשר פשוט סתם להכיר איזה משה ולהתחתן איתו, אבל לא, אבל לא, אבל לא, את צריכה את התשוקה, וכדי שיהיה לך את התשוקה, את צריכה לריב איתו.
ואז לריב איתו חודשים, שנים.
כל הרווקות המאוחרת שתרואה עכשיו, זה בגלל ג'יין אוסטין, שלא יספק לאף אחד, בגלל קולין פירף, ב-1995 בחולצה הלבנה הנוטפת שלו, שהוא יצא מהאגם, מי שלא ראה, שילך מיד לאיבוד של ה-BBC, המיני סדרה של השישה פרקים, שהיא התנך הטלוויזיוני שלנו.
ברור, ברור.
שתצפה. ודורות שלמים של נשים, שהיום הם בנות 30 ו-40, שראו את זה בשנת 95, היחסים שלהם נדפקו לנצח. לנצח, ואי אפשר להשיב את זה. רק רוצה לדארסי. נורא עצוב, נורא עצוב ונורא קשה. אני הולכת להקריא פה קטע, ואז אנחנו הולכות לדון.
כן.
בדמות הבאמת מעניינת, בכל האירוע הזה שקוראים לו גאווה ודעה קדומה, וזה הולך ככה. מר בינגלי הנאה למראה ובעל נימוסים. הרשת פניו הייתה נעימה וגינוניו כלילים וטבעיים. אחיותיו היו נשים נאות וללא ספק התנהגו כבנות החברה הגבוהה. גיסו מר הרסט רק נראה כג'נטלמן, אך ידידו מר דארסי משחד מהרה את תשומת ליבם של הנוכחים, בזכות חזותו המעודנת וקומתו הגבוהה, פניו הנאות והתנהגותו הצילית, וכעבור 5 דקות מכניסתו, בסוגריים, הם בנשף שלהם, נכון בפעם הראשונה שהם רואים אותו, כעבור 5 דקות מכניסתו, כבר נפוץ לכל עבר הדיווח בדבר היותו בעל הכנסה של 10,000 לשנה. האדונים הכריזו שהוא גבר משובח ביותר. הגברות הצעירו שהוא נהל בהרבה ממר בינגלי. והוא זכה להרצה כללית במשך מחצית הערב בערך, עד שגינוניו עוררו עליו סלידה שעיררה מן היסוד את זוהרו החברתי. שכן התגלה כי הוא גאוותן, מתנסה מעל הסובבים אותו, וענין מכדי להיות מרוצה, ואפילו כל אחוזתו הגדולה בדם שלא הצליחה להצילו מלהיות אדם זעוף פנים וחמוץ, שנופל בהרבה מחברו. מר בינגלי רואה חשקל עם כל האנשים החשובים בחדר, הוא היה מלך חיים וחופשי, רקד כל ריקוד וריקוד, התרגז על שהנשף נגמר מוקדם כל כך, ואמר שיערוך בעצמו נשף בנדרפילד. סגולות התדודתיות כאלה ודאי מדברות בעד עצמן, איזה ניגוד בינו לבין חברו. מר דארסי רקד רק פעם אחת עם מרת הרסט, ופעם אחת עם האלמה בינגלי, סירב שיציגו אותו בפני כל גברת אחרת, והעביר את שארית הערב בשיטוט בחדר ובשיחה אקראית עם מישהו ממני חבורתו. דינו נחרץ. הוא הוכרז כאדם היעיר והדוחה ביותר בטבל, וכולם קיוו שלעולם לא ישוב לשם עוד. בין מתנגדיו הנחרצים ביותר הייתה מרת בנט, שסלידתה מתנהגותו בכלל זוקקה לכדי תינה פרטית, מאחר שזלזל באחת מבנותיה.
תרגמה עירית לינור.
עירית לינור.
הנה, את רואה, מצאתי לי פרטנר סנוב.
מי?
מר דארסי.
אני לא חושבת שאת רוצה את זה,
אבל רק שאני לא זעופת פנים ואין לי אחוזות.
אבל מי אגב הוועדה הקדומה האמיתית והמתנסית האמיתית בכל הספר? הלואי, מרת בנט, הדמות הטובה ביותר בגאווה ודעה הקדומה, בפער, 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 שהעיבודים עשו לה עוול גדול.
האימא שמנסה צריכה לחתן את כל הבנים.
לחתן את בנותיה, שהיא הבינה את האמת, והאמת היא שבלי שהיא תחתן אותם, לא יהיה להם שקל, או לירה שטרלינג. תלוי. והיא פשוט הצליחה לקלוע שם, לא חשוב שהיא טעתה בשיפוט שלה, בסדר. אבל וואלה, היא מוצגת, תחשבי גם איזה דיווליאציה עושים לנשים. היא הרי מוצגת כאיזה דודה, בת 80 כזאת, נכון? בכל העיבודים. היא הייתה בת 40. היא הייתה בת 40 והיא הבינה את העולם, והיא הבינה שאם הם לא עכשיו מתחתנות, אין בבעיה, קשה מאוד, כי עוד שנייה היא...
כן, אבא הולך לעולמו. הן נשארות בלי כלום, בלי, בלי כלום, בלי קורת גג, לא יהיה להם מה לאכול. הבן דוד מערכת הקאור רווחה, שלהם. אין שם כלום, אנחנו מדברים בדיוק. על בריטניה של המאה ה-19.
בדיוק, הבן דוד הקאור שלהם מקבל את האחוזה, כן. ואין או שהוא ייתן להן, או שהוא לא ייתן להן, ופשוט לא יהיה להם מה. אז את יודעת, אז פתאום היום, כשאת מסתכלת, כשאת קוראת את הספר, ואת לא מסתכלת על העיבודים, שהם גם קצת עיבודים שונאי נשים, כן, אם עכשיו מציגים אותה, את פתאום מבינה אותה, את אומרת, בוא נהי צדקה, באמת.
האישה הכי חכמה, מרת בנט.
האישה הכי חכמה, וזאת שאם היו לנו היום בנות, והיינו במצב ההוא, היינו מתנהגות בדיוק כמו, אם לא אפילו... אחד למעלה מההתנהגות הבאמת לא מדהימה שלה. עם מצבי הרוטטים והכל.
גאווה ודעה קדומה. לכו תקראו את זה מחדש ושימו לב למרת בנט. לא רק למר דארסי.
לגמרי.
ואנחנו עם הספר החמישי. שבועת רחל של מיכל שלו, שהיא סופרת מאוד מצליחה פה בארץ, עם רומנים רומנטיים.
מיכל שלו היא הראשונה שעשתה פה היי רומנס, שמתחבר לנו לתחילת השיחה.
זה רומן רומנטי גבוה.
שיש בו כן. עלילה מורכבת, שמתעסק בנושאים שהם לא רק אותו מלסמון רומן רומנטי כזה, מוכרת הריבות ובעל כן. התאגיד, אלא משהו שנותן איזה ערך מוסף, שיש בו סוף שמח, שעוסק ביחסים, בקשר בין הגיבור והגיבורה, אבל נותן לנו משהו על עולמם, נותן לנו איזה ערך מוסף.
הדס מתמחה בבית המשפט, עכשיו אני קוראת מהתקציר של הספר, הדס מתמחה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מבקשת כבדרך אגב מסבתה רחל לספר לה על אהבה נושנה. סיפור שמתחיל באורח תמים לכאורה הופך במהרה למסע מדהים לתוך חיי המרתקים של אישה צעירה, גאה וסוערת. סודות אפלים, תשוקות, תהפוכות גורל, אהבות, אכזבות, החמצות על רקע מאורעות היסטוריים ששינו את פני המאה ועיצבו את דמות היישוב היהודי בארץ ישראל. עכשיו, כשאני עוד הפעם קוראת את התקצירים האלה, אני מיד...
מתכווצת. לא חובה. לא
ושוב,
חובה.
לא רוצים לומר פה שום דבר רע על הסופרת, וברור... גם בספר הזה וגם ברומנים רומנטיים אחרים, שיש תחקיר, ויש תחקיר על היישוב היהודי בארץ ישראל.
נכון.
זה לא סתם שיושבים ותוך שבוע אני מסיימת את הספר, זאת עבודה קשה, גם בשבועת רחל. ואת אומרת לי, תפתחי, אל תתכווצי.
קודם כל, יכול להיות שמשהו אחד לא מתאים לך ומשהו אחר כן, ויכול להיות שבכלל את לא אוהבת את הז'אנר. זה כמו שאני, שמי, אני גם יש ז'אנר מדע בדיוני. אני לא קוראת, ולא ברע, אני לא חושבת שום דבר רע על הז'אנר, אני פשוט לא מתחברת למחשבים וטכנולוגיות וחייזרים, אני לא יודעת מה יש שם בחלל, את יודעת, זה לא אני, זה לא אני.
חכי שהם יעשו סקס, ואז תתחברי גם לזה.
אז גם יש תת ז'אנר שהוא מדע בדיוני רומנטי, כן. וגם לזה אני לא מתחברת, זה ממש ממש בסדר. מה שמעניין להבין הוא למה בדיוק, כאילו מה יש שם בתוך סיפור האהבה הזה, כי הרי לא אמרת פה כלום בתקציר, כן? אמרת מישהי רוצה מישהו, ומיד זה עשה את ההתאימה. עכשיו, ברגע שיש התאימה, אני יודעת להגיד על טכנולוגיה, שטכנולוגיה אותמת אותי מיד. אני לא יודעת להסביר את זה, זה מין חסם כזה שיש לי, אני שומע טכנולוגיה, זה לא מרגיש יש לי משהו שאני אתחבר אליו, ואני נאטמת. וזה לא מעניין אותי. האם אני חייבת לפתור את החסימות שלי עם עצמי בהקשר של מדע בדיוני? ידעתי לא, אני יכולה להמשיך בחיי. את יודעת, הכל יהיה בסדר. הם יסתדרו בלעדיי, ימשיכו להסתדר בלעדיי. הכל ממש ממש בסדר. לכן, נשים שממש מרגישות שהן באיזה חסימה עם הרומן הרומנטי, אני לא בטוחה שהן צריכות להתמודד עם זה, כן? אבל אני חושבת שעדיף. כי ברומן הרומנטי יש משהו בניגוד לטכנולוגיה ופלאיה, שהוא מאלץ אותך גם להסתכל על עצמך ולשים את עצמך.
בסוף את אומרת, בסוף בסוף הסופרות כותבות משהו שהוא רלוונטי לחיים שלך.
הן כותבות משהו על אהבה, כן, ועל פנטזיות.
כן.
שהוא מאיר עיניים והוא מאפשר לך להיות את עצמך. גם אם את לא מתחברת
לסוג,
גם אם את לא מחברת לדמות, לגיבורה, או למספרת, לכותבת, עדיין יש משהו בדבר הזה שחושף איזה סוד שלך, שלך מולך. ולכן אני חושבת שזה משהו שהוא, כאילו חבל לי שנשים לא קוראות את זה יותר, כי אני חושבת שיש כל כך הרבה מה לקחת משם לחיים שלנו,
וכל
כך הרבה בידור וענם.
מהספר של מיכל שלו.
אני אקריא פה, הספר הזה הוא מדלג בין שתי תקופות, בין, מספר את התקופה הקודמת, סבתא של הדס,
כן.
שהיא אישה בת 88, ומספרת לה על, כאילו הימי הראשונים, היא הייתה במלחמת העולם השנייה, ועלתה לישראל, עלתה לתל אביב, ושם היא הכירה בחור בשם יוליוס, והיא מתארת, אף פעם בחיים שלי עוד לא נתקלתי בעיניים כמו שהיו ליוליוס. לא רק היופי שלהם, הצבע, הצורה, זה מה שראית שם בפנים, מה שאמרו לך, טוב לב, רוח, עדינות. ומהצד השני הבטחה, הרפתקה, התלהבות. יולוס גרם לך להרגיש שכשהוא איתך, לא, כל רע לא יעונה, ששקשת בענן, זוהרת בשלל צבעים, ושאת רק צריכה להושיט יד ולגעת בה כדי שתהיה שלך, ואז היא מתארת את המפגש הראשון שלהם, המפגש הראשון הרומנטי שלהם, הוא מחזר אחריה, מחזר אחריה, מחזר אחריה, ואז נפגשים שם, והיא אומרת, היא אומרת כך, הם הלכו לטייל ליד הים, והוא מציע לה וזה, ואז הוא אומר לה, אפשר ללכת יחפים, הכל נעים ורח. זאת אומרת, החופש, החופש הזה, גל של שמחה גאה בה. הם חלצו את הנעליים וירדו על שפת הים, במשך כמה דקות הלכו יחד בשתיקה. הים היה שקט ורוגע, גלים קטנים התנפצו ברחש של החוף, התפשטו מעט ושבו ונסוגו לאחור. יולוס התכופף וקיפל את מכנסיו עד הברכיים, הרימה מעט את שולי סמלתה, והם הניחו למים לשטוף את כפות רגליהם. אחרי זמן מה הוא אמר, לא התכוונתי להפחידך, אני מבקשת תחושי בנוח בחברתי, לא, אני חשה, התפרצה. אז התביישה בהתלהבות שבקעה מגרונה, בנוח, בנוח מאוד. בלי לשים לב את הצעדיה עד שפסקה מההליכה, הוא נעצר, הסתובב והביט בפניה. קרובים מאוד עמדו אחד מול השני, רק מעט, מעט, היו צריכים להתקרב כדי שפיו יוכל לגעת בפיה. אמרי לי מה שבליבך, רחל, דרש. האם יש אחר שאת אוהבת? לא, לחשה, אין אחד אחר. היא לקחה נשימה עמוקה. מי לופתך? הוא אסף אותה בזרועותיו ואימץ אותה אליו בחום ורגש. לחיון הגעה בפניה ופיו נח סמוך לסערה, ידיו התעדקו על גבה והרימה ידיה וקרחה אותן סביבו. מעולם לא הייתה קרובה כך לגבר והיא ביקשה להרגיש עוד, לגעת עוד. פרסה את כפות ידיה והחליקה אותן על גבו. מבעד חולצתו חשה את שריריו המאומצים, עבודת הבנייה הקשה ואת חמימות אורו. תחושה חדשה מילה אותה, צורך מסעיר והנוג שנמלו בו גם מתיקות וגם כאב. פתאום הייתה מודעת לחזה, הצמוד לחזה, הוא ביטנה לביטנו, נשימתה הכבדה, פיו נשק לשרה ואחר כך לרקתה, ואז לפני שספיקה למחות, שחרר אותה ונע לאחור. מקסים! מחרמן! מרטיט! עושה את העבודה. כל הכבוד למיכל שלב. שתדעי שמיכל שלב הסבירה לי מה זה מין. בגיל 15, אני הייתי בספרייה העירונית בנהריה, קראתי שם את כל הספרים, כל הסוגות, ושם נתקלתי בספר שקוראים לו קייט, שזה ספר שהיא כתבה תחת הפסבדונים אליזבת סאנס, ושם היה כתוב שעברו נע בתוכה. ואני לא הבנתי מה זה אומר, הייתי בת 15, מה זה נע בתוכה? ואז אחרי שנה גיליתי, אבל הדבר הזה נשאר אצלי, כן. וזה, ואני חושבת שזה הפעם הראשונה שגמרתי בחיים, כאילו בקטע מודע, רק מלקרוא את התיאור הזה שעברו נע בתוכה, בלי לדעת בכלל מה זה, מה זה זוכרת את הבלבול שלי. כי בספרים האלה, שזה משהו שאז לא אמרו לנו בשום מקום, נכון? זה היה עוד הרבה לפני סקס בעיר, והרבה לפני שמישהו דיבר על זה, שיכולה להגיע לאורגזמה, שיש דבר כזה אורגזמה נשית, שאגב, ענת, זה משהו שעד היום גברים לא תמיד מבינים. שאישה יכולה וצריכה ולדרוש את הדבר הזה.
טוב, אז אנחנו נסיים את התוכנית הזאת, ניקח רומן רומנטי ונפרוש.
בהחלט.
שירלי גל, תודה רבה לך שהגעת לפה. עם כל הרומנטיקה וכל הספרים שאת אוהבת, ולימדת אותי דבר או שניים, או שלושה. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1 פלוס 5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו כאן תרבות, תאגיד השידור ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם ולהתראות.